אל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. הקביעה של התאריך בזמן הזה, בדווקא, אז כמובן שזה לא במקרה, זה ברור. זאת אומרת, העובדה שספר דברים נאמר בראש חודש שבט, זה בוודאי לא קביעה מקרית, זה לא כפי ההזדמן, כמו שאומר המהר"ל תמיד. צריך להשתדל להבין קצת. קצת בשורש הדבר. העובדה שראש חודש שבט זה דווקא היה הזמן שבו צריך להתגלות המיוחד ספר דברים. ננסה קצת להסביר לעצמנו כמה עניינים נראה. גלינו למצרים, זאת הגלות הראשונה, ושם הייתה ההולדת של כלל ישראל. כמו שמפורש, פסוקים מפורשים. כלל ישראל נולד ביציאת מצרים. מולדתך, כמו שכתוב בפסוק בספר יחזקאל, ומולדתך ביום הולדת אותך. כך כתוב. עד ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, כמו שכתוב בפסוק. אבל על כל פנים זה נקרא מולדתך ביום הולדת אותך. הלידה הייתה, לידת עם ישראל הייתה ביציאת מצרים. המיוחד במצרים לא נמסר לנו הרבה, אנחנו לא יודעים. רק מה שהתורה מגלה, מה שהתורה מפרשת. מה המיוחד שבמצרים? המיוחד שבמצרים, שלשם הייתה צריכה לגלות כנסת, כלל ישראל היה צריך לגלות לשם. שם היה המקום שכלל ישראל צריך היה להיוולד. שם צריך היה להיות מקום העיבור של כלל ישראל. ההולדת של היצירה הזאת שנקראת כלל ישראל הייתה צריכה זהו צורת אדם בעולם. צריכה הייתה להיוולד שם. שם הייתה צריכה להיוולד. מה שאנחנו יודעים על מצרים, סליחה, מה שאנחנו יודעים על מצרים, בעיקר זה מה שכתוב בפסוק. אנחנו מזכירים את זה פה תמיד, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא. אשר תזרע השדה והשקית ברגלך כגן הירק. אשר תזרע את זרעך, סליחה, והשקית ברגלך כגן הירק. במצרים, על מצרים לא יורד גשם. שם לא יורד גשם. כמו שכתוב גם בפרשות שלנו, ברש"י, בחז"ל, על מצרים לא יורד גשם, הנילוס עולה ומשקה את מצרים. אין גשם. בפסוק כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ והיא ברעם, במעשה בראשית, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אז אומר על זה רש"י בשם חז"ל, לא ירד מטר על הארץ, משום שלא היה אדם שיבקש את זה. אדם צריך להיות אדם שמתפלל על הגשמים כדי שהגשמים ירדו. אין, כביכול, בורא העולם לא מוריד גשמים לעולם, אלא כשיש אדם שמבקש את זה. אדם שמבקש גשמים, זאת הסיבה, אדם שמתפלל על הגשמים, זאת הסיבה שבגללה יורד גשם. דהיינו, במילים אחרות, גשם שיורד על הארץ זאת תשובה מלמעלה, כדרך שאין שום חיבור בין שניים, אלא אם כן יש רצון לחיבור הזה. אחרת זה בלתי אפשרי, אחרת החיבור הוא פשוט לא מתאפשר, הוא לא... אין אפשרות חיבור. כשאין מישהו שמבקש את הגשם, אז הגשם לא מושפע. משום שהגשם הוא חל, זה עצמו של דבר. הגשם חל, הגשם יורד, גשם זה חיבור, השפעה מהשמיים על הארץ. אותה השפעה מלמעלה על המקבלים שייכת רק עד כמה שהמקבלים מבקשים את זה. עד כמה שהמקבלים מפנים את עיניהם כלפי מעלה ומבקשים את הגשם. עד כדי כך, כמה שזה קיים, כך יכול להיות גשם. בלי תפילה אין גשם. הגשם הוא פועל יוצא של זה. פועל יוצא של אותה בקשה, אותה תפילה, אותה נשיאת עיניים למרום. מצרים שאין בה גשם, אין בה מצרים נמצאים, כן, שמצרים מאופיינת שאין בה גשם ואין בה תפילה. במצרים אין תפילה ואין גשם, אין נשיאת עיניים למרום ואין את ההשפעה שבאה בעקבות זה. אין גשם ואין תפילה. מצרים לא נושאת עיניה למרום אף פעם, מצרים לא מרימה עין לשמיים, והשמיים לא מתחברים אליה. דהיינו, מצרים היא כאילו ארץ עומדת לעצמה, היא לא מתפללת ולא מקבלת גשם, לא מתפללת ולא מקבלת שפע מלמעלה. בהמשך הפרשה, כאן בפרשת בראשית, בהמשך הפרשה כתוב, ואדם עין לעבוד את האדמה. אבל כתוב לצורך בריאת האדם, אז כביכול בורא העולם המתיר, כי זה הכרח לצורך, כך כתוב בהמשך, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה. אומר על זה רש"י שלצורך ועד יעלה, לעניין בריאתו של אדם, העלה התהום וישקע עננים כדי לשרות אפר, ונברא אדם כגבל זה שנותן מים ואחר כך לש את העיסה, אף כאן וישקע ואחר כך וייצא. אז מלמדים אותנו פה שהמציאות של גשם בעולם שייכת רק, ההשפעה של גשם בעולם מגיעה אך ורק בזמן שיש אדם שמבקש. יוצא מן הכלל הזה, זאת אומרת, אם אפשר אפשר להגיד כך, זה לא יוצא מן הכלל, אבל בכל אופן, הפעם שהגיע גשם בלי תפילה, זה היה כדי לברוא את האדם, כדי ליצור את האדם בעצמו. אז הושפע גשם בלי תפילה, לא היה מי שיבקש. עמדנו, עיקר צורת אדם היא מחיבור של ההשפעה מלמעלה והמקבל מלמטה. זאת צורת אדם. החיבור של ההשפעה הזאת, של הגשם מן העליונים והאפר מן התחתונים, זה עיקר צורת אדם. האדם נברא כעיקר צורתו. מאז ואילך, מאז שהוא נברא ואילך, אז החיבור הזה, זה תפקידו של האדם. את זה האדם צריך לעשות. דהיינו, הבריאה הראשונה הייתה כך, ומאז ואילך, מאז שהאדם נברא, אין גשם בלי תפילה. זאת אומרת, אין השפעה מלמעלה בלי שהאדם יבקש אותה. ותפקידו של האדם זה לעמוד, לשאת עיניו למרום ולבקש את ההשפעה מלמעלה, ואז ההשפעה מגיעה. למדנו אם כן, שזאת צורת אדם, כך האדם נראה, זאת צורתו. צורתו של האדם היא להיות זה שאצלו הוא הכלי שבגללו, בסיבתו, תרד ההשפעה מלמעלה. דהיינו, הוא צריך להיות זה שבגללו יורד הגשם. האדם הוא המתפלל, הוא זה שנושא עיניו למעלה, מתפלל על הגשמים. גשמים כולל כמובן הכל, זה כולל כל ההשפעות מלמעלה. זה מפורש בגמרא, זה מפורש בגמרא בתענית בדף ח' בהרבה אופנים, בכל מה שהגמרא אומרת גדול יום הגשמים, וזה מפורש בהרבה צורות בחזה, שגשמים עניינם ההשפעה מלמעלה על הארץ. אין תשוקתה של הארץ אלא לגשמים, שנאמר פקדת הארץ ותשוקקיה. זאת אומרת, כל מה שהארץ רוצה, כל מה שהיא מבקשת, זה גשמים. פירוש גשמים כאן, כן, פירוש גשמים זה כולל את כל ההשפעות מלמעלה שצריכים לחול על הארץ. מה צריך להיות זה שמתפלל על הגשמים, ואליו זה צריך להגיע, בגללו זה צריך לרדת, ואליו זה צריך להגיע. הגשמים מגיעים אל האדם המבקש, המתפלל. וזאת עיקר צורתו. ראיה, משום שכשכתוב בתורה, האופן איך שהאדם נברא, אז כתוב שהאדם נברא על ידי גשם. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. זאת אומרת, שכדי לגבל את אפרו של אדם, לגבל את הצורה הזאת שנקראת אדם, אז הגיבול הזה נעשה על ידי גשם. כך זה נעשה. נמצא שכאן עיקר צורתו של אדם. רגילים תמיד לדמות דרך האב נזיקין שנקרא מבעה. אז כתוב בגמרא למען דאמר אחד, מבעה זה אדם. אותו אב נזיקין שנקרא מבעה. מבעה זה אדם. דהיינו, האדם הוא המתפלל, התבעיון בעיו, כמו שכתוב בפסוק. האדם הוא זה שמבקש, מתפלל אל. נושא עיניו הוא מבקש. נושא עיניו למעלה הוא מבקש. כיוון שמפורש בפסוק, שיציאת מצרים הייתה, בכמה מקומות, זה מפורש בפסוק, יציאת מצרים הייתה משום, פסוק בפרשת כי תבוא, וזה גם כתוב בפרשת יציאת מצרים עצמה, כתוב, ויזעקו בתל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. או מה שכתוב בפרשת כי תבוא, שזה מה שאנחנו אומרים תמיד בהגדה של פסח, שאנחנו מספרים ביציאת מצרים, אז כתוב, הסיבה ליציאת מצרים הייתה, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו השם ממצרים, כמו שכתוב בהמשך. פירוש הדבר, יציאת מצרים הייתה באותו כוח שנקרא ויזעקו ותל שבעתם אל האלוקים מן העבודה, או כמו שכתוב בפסוק הזה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו. פירוש הדבר שיציאת מצרים הייתה באותו כוח שנקרא תפילה ושמיעת התפילה. זאת אומרת, מה שזכינו על ידי תפילה, כך הייתה יציאת מצרים. ונצעק אל השם ותל שבעתם אל האלוקים מן העבודה, ונצעק וישמע השם את קולנו ויוציאנו השם ממצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה במידה הזאת שנקראת שומע תפילה. על ידי שמיעת התפילה, על ידי התפילה שהתפללנו, וכביכול בורא העולם השפיע עלינו את מה שביקשנו, זאת הייתה יציאת מצרים. אז כיוון שברור, מה שראינו הרי, יציאת מצרים נקראת הולדת, וזאת ההולדת של צורת אדם בעולם. זאת ההולדת של צורת אדם. כאן נולדה צורת אדם, וההולדת הייתה ביציאת מצרים. כדרך שההולדת הראשונה הייתה על ידי דבר שהוא מציאות של תפילה. זאת אומרת, הדבר הזה לא מגיע אף פעם אלא על ידי תפילה. רק כמובן, היצירה הראשונה של האדם הייתה צריכה להיות, עוד לא היה מי שיבקש, לא היה מי שיתפלל. אבל הוא נוצר כך, הוא נוצר בדבר כזה, שהדבר הזה לעולם לא מגיע אלא בתפילה. זאת אומרת, הוא נוצר כמתפלל. היצירה שלו הייתה כך, שהיצירה מחייבת, כיוון שהאדם נוצר מגשמים שיורדים על הארץ, דהיינו חיבור של השפעה מלמעלה על אפר מלמטה, החיבור הזה מחייב תפילה, אז האדם נוצר כמתפלל. האדם נוצר כמבקש, כמתפלל, כמבעה, כמו שאמר. נמצא, כך נולד אדם שם, וכך הולדת אדם ביציאת מצרים. כך נולד אדם. הלידה של צורת אדם, דהיינו, אותה יצירת צורת אדם בעולם, שהיא, זה מה שהיה, זה מה שקרה ביציאת מצרים. זאת הייתה יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה יצירת צורת אדם בעולם, לידת צורת אדם בעולם. אותה לידה, אותה לידה עצמה, אז היא נעשתה באותו אופן, זאת אומרת כעיקר צורתו של אדם. הלידה הייתה לידה של מתפלל. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו ויוציאנו ממצרים. להבין כל צמיחה של דבר, זאת אומרת המדובר, המכוון הוא על כל לידה חדשה. כל לידה חדשה באה ממציאות הפוכה. כל הולדת חדשה, כל יצירה חדשה בעולם, אם יש לה משהו שקודם לה, יש משהו מקדים, משהו שכבר היה מקודם. אז ככל שהדבר כבר היה, ששורשיו של דבר, יסודותיו של דבר כבר היו מקודם, אז הדבר פחות חדש, הדבר הוא פחות חידוש. כיוון שביציאת מצרים אז נולד מה שנקרא בני בכורי ישראל, זאת הרי מכת בכורו. כל בכוריהם הרגת ובכורך גאלת, בכורך או בכורך ישראל גאלת, כל אחד כפי שהוא אומר. על כל פנים, בכורך זה כנגד כל בכוריהם הרגת. כל בכוריהם הרגת ובכורך גאלת. בכור נקרא רק עד כמה שהוא באמת ראשית, באמת ראשית. כל מי שהוא ממשיך משהו, אז אין לו את הנקודה הזאת שנקראת ראשית. ראשית היא תמיד, כל ראשית תמיד היא נקראת יש מאין. זאת אומרת, המציאות הזאת עדיין לא הייתה וכעת היא נוצרת. דהיינו, כשעדיין אין בכלל בנים, והדבר, הבן הראשון שנוצר, אז נוצרה המציאות הזאת שנקראת בן. היא לא הייתה מקודם. היא לא הייתה מקודם. זה נקרא בכור אמיתי. זאת הבכורה האמיתית. בכורה אמיתית, ראשית אמיתית, היא תמיד נקודת התחלה שמה שקדם לה זה העין. מה שקדם לה זה, לפניה לא היה כלום. זאת ראשית אמיתית. אחרת זאת לא ראשית של אמת. אחרת זה דבר שהוא כבר היה מקודם. בדבר למשל שצומח, בדברים שאין זרעם קלה, אז זה נקרא צמיחה וגידול של דבר שכבר היה, דבר קודם. זה דבר שמתפתח יותר ויותר. אבל כל לידה אמיתית מחייבת ש, כמו שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת שאפרוח שנולד מביצת טריפה מותר. אפרוח שנולד מביצת טריפה, זאת אומרת, אם הוא נולד מביצה של מין אסור, אז הוא אסור, כמובן, כן, הוא מין אסור. אבל אם הוא נולד מביצת מין טהור, אבל ביצת טריפה, נאמר, כך כתוב בגמרא, נאמר, תרנגולת טריפה, תרנגולת שהיא לעצמה טריפה, היא אסורה באכילה. אם היו שוחטים אותה, היא הייתה אסורה באכילה, כי היא טריפה. אבל האפרוח נולד, היא הטילה ביצה, והביצה יצאה ממנה בהיותה טריפה, ונולד אפרוח מהביצה הזאת. אז האפרוח הזה יכול להיחשב כיוצא מדבר אסור באכילה, כי הביצה הזאת אסורה באכילה, הביצה הזאת עצמה אסורה באכילה. אז אומרת הגמרא, ואפרוח שנולד מביצת טריפה מותר, כך אומרת הגמרא, הוא כשנולד מביצת טריפה אז הוא מותר. מדוע? משום שהאפרוח אימת גביל לכי מסרח, כך אומרת הגמרא. מתי האפרוח מתגבל? מתי האפרוח נוצר? בזמן שהביצה מתאפסת, בזמן שהביצה היא, הגמרא קוראת לזה כשהיא מסרחת. אימת גביל לכי מסרח, הביצה צריכה לא להיות אוכל, לא להיות דבר אסור בכלל. היא צריכה להיות אפרה באלמה. הביצה צריכה להיות אפרה באלמה כדי שייווצר אפרוח. ממילא האפרוח כבר נוצר מתוך דבר שהוא לא אסור. אילו האפרוח היה נוצר בתהליך של היווצרות רגיל, אז הוא היה נוצר מתוך דבר אסור באכילה, וכך הוא היה מתפתח, וגם הוא היה אסור באכילה. אבל הגמרא אומרת, אי מת גביל לכי מסרח, לכי מסרח אפרה באלמה, הוא כך אומרת הגמרא. דהיינו, הביצה עצמה, היא פקעה ממנה האיסור, היא הפסיקה להיות דבר אסור, היא הפכה להיות אפרה באלמה, משום שהיא אפרה באלמה, אז מה שיוצא ממנה גם כן לא יכול להיות אסור. כך כתוב בגמרא. כל לידה מחייבת, זאת אומרת, כל לידה שהיא יצירת לא המשך של דבר, לא ענף של גזע קיים, או פרי שיוצא מענף שכבר היה קיים, או מה שנקרא, המשך של דבר קודם, אלא כל יצירה שהיא צריכה להיות ראשית. אם היא צריכה להיות ראשית, אז את מי שיצר אותה, היא לא ממשיכה אותו. להפך, להפך, בדיוק להפך. היא יוצאת תמיד מתוך נקודת הפך. היא תמיד יוצאת מתוך נקודת עין. זאת אומרת, כל מה שנוצר פה, אז הוא נוצר מתוך מצב הפוך, מתוך מצב ששם אין מאומה מכל מה שנוצר, שם אין שום דבר מכל מה שנוצר. כל מה שנוצר, אז שם הפך להיות אפרה באלמה. ממילא היצירה הזאת נחשבת לראשית והיא יצירה חדשה. כך זה נקרא, כך נוצר דבר שהוא מה שנקרא ראשית, מה שנקרא יצירה חדשה. הועיל ומה שנוצר ביציאת מצרים, אז הוא מפורש בכתוב, מפורש בפסוקים, מפורש בתורה, מפורש בכל מקום. כאן בחורך גאלת, כאן נוצרה קדושת הבחורה, כאן נוצרה המציאות הזאת שנקראת בחור. כמו שאנחנו מניחים את זה כל יום על ידינו לתוטפות בין עינינו, אנחנו מניחים כל יום תפילין, ובתפילין כתובה קדושת הבחורה, קדושת הבחורה שהיא יציאת מצרים. וכידוע, ראשית המעשה, ראשית הדעת, ראשית המחשבות, כמו שכתוב, כמו שהפוסקים מביאים, גם בסידור זה כתוב, מה שצריכים לכוון כשמניחים תפילים. קדושת הבחורה היא זאת שאנחנו מניחים על ידינו בין עינינו. זאת אומרת, קדושת הראשית. לכן הדבר הזה, כל ההנחת התפילין היא כולה ראשית. היא כולה ראשית. היא ראשית הדעת, ראשית הדעת, ראשית המחשבה, ראשית היום, ראשית המעשה, מקום שממנו מתחיל המעשה לצאת. המקום שממנו האדם מתחיל, כאן, באותו מקום. גם בראשית היום כולו, כל עצמה, כל המצווה הזאת כולה היא מצוות ראשית. והמצווה הזאת היא הפרשות של בחורה, הפרשיות של בחורה. קדש והיה כביח. הפרשיות של בחורה הן צריכות להיות על ידינו ובין עינינו. הם, אלו הם, זאת הראשית של כלל ישראל. אז כמובן שהראשית הזאת צריכה לצאת, כן, להיווצר מתוך מצב הפוך. צורת האדם היא, שני הדברים האלה, זאת צורת אדם, תפילה וגשם. שני הדברים האלה אינם במצרים. שני הדברים האלה במצרים זה אפרה באום, שם זה לא קיים, זה איננו. זה איננו, שם זה הפוך. שם אין תפילה ואין גשם. לכן ההולדת, דהיינו נקודת הראשית, נקודת הראשית של אותה יצירה שהיא נקראת, כן, ובחורך גאלת, בני בחורי ישראל, כשהוא נולד, ההולדת של כלל ישראל, ההולדת כבחור, פירוש הדבר להיוולד כראשית, להיוולד שהצורה הזאת שנולדה היא מן העין, זה נקרא ראשית. ראשית זה נקרא שמה שקדם לו, קדם לו היעדר, זה נקרא ראשית. הדבר לא קיים. מה שקדם לראשית, אם קדם לראשית משהו, אז הראשית איננה ראשית. זה ברור. הראשית לא יכולה להיקרא ראשית אם קדם לדבר של, כן, דבר קיים. זאת לא ראשית. הראשית נקראת ראשית רק אם מה שקדם לה זה היעדר. ההיעדר שקדם. ואין לך היעדר גדול יותר לצורת אדם מאשר מצרים. אין שם. אין שם צורת אדם במובן הזה, אומרת מה שנקרא צורת אדם בעצם. צורת אדם בעצם זה מי שנושא בתוכו את הכלי להיות מקבל של גשם, והכלי הזה זאת התפילה. זה אין במצרים. לכן מצרים הוא מקום ההיעדר, שרק שם באותו אפרה באלמה יכולה להיווצר היצירה הזאת שנקראת צורת אדם של מקבל, מתפלל ומקבל גשם. הדבר הוא ברור. צורת אדם שלא נושאת עיניים למעלה, שהיא מסתדרת עם עצמה, צורת אדם שנמצאת בתוך המעגל הסגור של תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירק, זאת אומרת הכל נמצא לו, הכל יש לו פה, הכל קיים, הוא לא צריך לקבל, הוא לא תלוי, לא תלוי, הוא לא תלוי בשום מציאות שהיא מעבר לו, מעליו, מעבר לו, לא נושא את עיניו לשום דבר. הכל יש. הכל יש לו איתו. יתר על כן, כבר הזכרנו פה כמה פעמים, עיקר תומעת מצרים זה ההגד, כמו שכתוב בהפטרה של שבוע שעבר. מה שפרעו אומר, לי יאורי ואני, מין הגדה כזאת, לי יאורי ואני עשיתי. פירוש, כבר הזכרנו, והדבר מובן מאוד, ומאוד נוגע לנו. כל מציאות שתופסת את עצמה כשלימה מתוך עצמה. כאן נמצאת אותה תומעה, אותה עבודה זרה, שמזהה את עצמה עם המציאות המוחלטת, המציאות האמיתית. מה פשר הדברים, לי יאורי ואני עשיתיני? מה זאת אומרת, אני עשיתי את עצמי. אני עשיתיני, לי יאורי ואני עשיתיני. אלא פירוש הדבר, שכך הוא אמר, אלה דברים ש... אין מן הראוי לחזור עליהם, אבל בכל אופן, אותה תומעה היא התומעה שאומרת, אותה הקימות דעת שאומרת, מזהה, הקימות כזאת שמזהה את עצמה עם המציאות המוחלטת. ברגע שהוא תופס את עצמו, רחמנא ליצלן, כמחויב המציאות, אז זה מה שהוא אומר. אני עשיתיני. זאת אומרת, אני עשיתיני זה הכוונה. מציאותי שלי היא כאילו, רחמנא ליצלן, מציאות מוכרחת. אני צריך הייתי להיות. אני עשיתיני. הדבר הזה הוא תולדה של מציאות שהיא מספיקה לעצמה בהחלט. היא לא נושאת עיניה לשום דבר, לא זקוקה לשום השפעה מלמעלה, לא זקוקה לגשם. זאת מין מציאות שהיא נדחתה כביכול מהמציאות האמיתית, והוא עמדה באופן שהיא תוכל לחשוב כך, תוכל להעלות על הדעת, לי יאורי ואני עשיתי. רחמנא ליצלן, מהי דעת, חלילה וחלילה. אבל המציאות, זה הרי ברור, מובן, מובן הרי לכל ילד, שהמציאות האמיתית היא ואנחנו קיימים משום שרצו בנו, אנחנו קיימים משום שמי שרצה בנו, ברא אותנו, בורא העולם ברא אותנו. בורא העולם מקיים אותנו, בורא העולם רוצה בנו. ומציאותנו שלנו מותנה, תלויה, תלות מלאה. אין לנו קיום לעצמנו בכלל. אנחנו בכלל לא קיימים. אנחנו קיימים משום שכך כביכול רצה הבורא. רצה ורוצה. כל מי שחלילה תופס את מציאות עצמו, חלילה וחלילה, תופס את מציאות עצמו כמציאות מוכרחת, רחמנא ליצלן. זאת זה שורש כל עבודה זרה שבעולם. כאן נמצאת התומעה שלו. שכל התומעות הן תולדותיה. זה אבי אבות התומעה. מצרים כידוע. נקודת העיקר, זאת אומרת, נקודת השינוי בהולדת של צורת אדם מתוך התומעה של מצרים. זה לידה של, נקרא לזה כך, כן. לידה של אדם מתפלל. אדם מתפלל. אדם תלוי. מתוך מציאות של אי תפילה, של ביטול של כל תלות, מציאות שהיא קיימת לעצמה לגמרי, היא נמצאת בסביב עצמה, בתוך עצמה, תופסת את עצמה כמוכרחת, רחמנא ליצלן. מצרים היא המקור, כמו שכתוב, זה פסוקים מפורשים, כמו שכתוב בגמרא, כידוע, אמרה שמביא את זה. הדברים ידועים, מצרים היא מקור מה שנקרא כשפים בעולם. כשפים, כשפים. כשמשה רבינו התחיל, בהתחלה, באותות הראשונים, כשהוא התחיל לעשות משהו, אז אמרו לו, אלינו אתה מביא כשפים, תבן אתה מכניס לאפרה. אנחנו המקום. אתה מביא אלינו כאלה מיני חידושים. פירוש המושג כשפים. להבין. פירוש המושג כשפים. הגמרא אומרת, למה נקרא שמם כשפים? שהם מכחישים פמליה של מעלה. דהיינו, זה כמו ראשי תיבות, כשפים. אז מחלקים לשניים את המילה, את התיבה, וזה נקרא כמו קש, כחש, כפשין, ופיימם. זה נקרא שזה מכחיש פמליה. כן? כאילו להכחיש פמליה, לפגוע בפמליה. כשפים, שמכחישים פמליה של מעלה. כלומר, פמליה של מעלה זאת כל המערכת של עושי דברו של בורא העולם בכל סדר העולם. זה נקרא פמליה של מעלה. הפמליה של מעלה. פמליה זה כל אלה שהם ממונים לבצע כביכול את רצונו יתברך, להוציא את זה לפה. מכחישים פמליה של מעלה זה, מי שמכחיש פמליה של מעלה. ובורא העולם נתן גם את הדבר הזה בסוד הבחירה. האדם רשאי לבחור עד שם. כדרך שהאדם רשאי לבחור עד כדי שהוא יוכל לומר באמת, והוא האמין בזה. רחמנא ליצלן, לי יאורי ואני עשיתי. אז ניתנה לו בחירה, ניתנה לו אפשרות לבחור ועד כדי כך, עד כאן להגיע. דהיינו להכחיש פמליה של מעלה. להכחיש פמליה של מעלה פירוש ש... במציאותי שלי, אני קובע מה יעשה. הדברים מתנהלים בצורה כזאת, אני אשנה אותם. הדברים לכך נוטים, אני אתה אותם לכיוון אחר. אני אעשה כרצוני בתוך המערכת של מציאותי שלי. דהיינו, אני עשיתיני. אני פה, בעל הבית גמור. להכחיש פמליה של מעלה זה הכוונה, לסלק רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן. כל סדר הדברים, כל סדר הדברים עניינו, פירושו, שכל סדר דרך הטבע כולו, אז הוא כביכול עושה את רצונו של מה שנקרא פמליה של מעלה. מכחיש פמליה של מעלה פירושו מעוות, משנה את סדר הטבע, עושה כרצונו. בפורש כאן מונח, כאן נמצא הטעם לתומעה שבדבר הזה. זאת אומרת, הרע שבכשפים, הרע שבכשפים, הרע תמון בעצם המילה הבאה, והמילה הזאת זה עניינה. כשפים מכחיש פמליה. דהיינו, הרע שבכשפים זה עצם ההכחשה של פמליה של מעלה. להכחיש פמליה של מעלה זה הכוונה, לסלק, להעמיד כאן, רחמנא ליצלן, להעמיד כאן שלטון אחר. זאת צורת העבודה זרה של מצרים. חז"ל כתוב כך, כתוב בחז"ל, על ממתת שערי בינה שנבראו בעולם. כידוע, ממתת שערי בינה נבראו בעולם, וכולם, זה גמרא מפורשת, כך כתוב בגמרא, נבראו בעולם ממתת שערי בינה, וכולם ניתנו, הגמרא אומרת, לשון הגמרא זה כך, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חוץ מאחד, שנאמר ותחסרי ומעט מאלוקים. דהיינו, שער אחד, אותו שער החמישים, לא ניתן לו. זה לא ניתן לו בשלמות, לא ניתן לו לגמרי, אין לו את זה. אבל מנתת השערים כולם ניתנו למשה רבן, חוץ מאותו אחד שלא ניתן לו, אותו שער שלא ניתן לו, זה הכוונה גם כן, לא ניתן לו בנתינה, זאת אומרת, זה לא שלו, זה לא בבעלות. זה לא ניתן. אבל כל אותם ממתת שערים כן ניתנו לו. אז אומרים חז"ל, מפורש ככה בדברי חז"ל בספר הזוהר, הגר"א מעריך בזה, גם בכמה מקומות. יש זה לעומת זה עשה אלוקים. אני אגיד כמו שכתוב בדברי הגר"א, זה לעומת זה עשה אלוקים. ישנם 12 צירופים לשם י' ק' ו' ק', שם הוויה ברוך הוא. כל מילה בת 4 אותיות, כל מילה, כל תיבה בת 4 אותיות, יש לה 24 צירופים. ככה זה, זה תמיד, כן, ככה זה עולה. הטור שזה עולה זה אחד, לפי המספר, אחד. למילה בת שתי אותיות, יש שני צירופים כמובן. זה אחד כפול שניים. נוספת עוד אות, יש לה 6 צירופים. זה 1 כפול 2 כפול 3. 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4, זה 24 צירופים. וכיוון ששם הוויה, שם הוויה, אז אות אחת כפולה בו, אז אין בו אלא 12 צירופים. אותם 12 צירופים של שם הוויה ברוך הוא, הם נקראים, כן. אז כך זה נחשב, כך זה נחשב. זאת הצורה הקדושה של הדבר. הצורה האחרת של הדבר זה 12 המזלות שמתפרסים לארבע רוחות השמיים. מה שנקרא ארבע צורות, ארבע פנים. פנים לכל צד. זה יוצר ממך. כך זה. 12 כפול 4, כמובן. זה ממך, זה 48. זאת הפריסה של כל, מצד אחד דרך הטבע, 12 המזלות, מצד שני, אז אם זה בקדושה, אז מכאן המקור לממחת נביאים שקמו להם לישראל. כאן המקור לממחת נביאים, הקשר למעלה. כך הם, זה בעצם, זה מפורש בדברי הזוהר, הגר"א מעריך בזה. כאן המקור לאותם ממחת נביאים שעמדו להם לישראל. שבע נביאות זה פרשה בפני עצמה. בכל אופן, ה-48 נביאים שעמדו לישראל, כאן המקור שלהם. זהו ה... כאן זה שורש הדבר. דיינו, הם גילו את כל הפנים כולם, את כל הפנים כולם, כפי שהם עליבא דאמת. זה, את זה עשו ממחת הנביאים. שער הממתת, הוא השער שקוראים לו, אני יודע, מה שהוא נקרא בלשון בלשון חז"ל. השער הממתת הוא השער שכולל את כל הממחת שערים, והוא נקרא הגלגל העליון שקוראים לו, אני יודע, קוראים לו כלי בספר יצירה. בכל אופן, ככה הוא נקרא. זה מה שנקרא המזל ה-13, הגלגל העליון שבו, בו קבועים כל י"ב המזלות. זהו הממתת, זהו השער הממתת, שהוא השער העליון ביותר, מעבר לכל. מעבר לכל הממחת שערים, זאת אומרת, מעבר לכל הפריסה. ההתפשטות של כל הממחת האל. ממתת הזה יש לו ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. כך זה כמו שכתוב בגמרא מפורש, דברים ידועים, התורה נדרשת בממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. זאת בעיה בעצם, זאת בעיה בין גדולי החכמים. יש שלא רוצים לה... בכל אופן, הדבר שגור מאוד בפי העולם, ויש לזה גם הרבה מקורות. כנראה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. בכל אופן, יש מה שנקרא שער 50 בטומאה. זה נקרא סוף, זה הגימטריה של, זאת אומרת, זה הערך המספרי של המילה תמה. תמה. תמה, זה השורש של תומעה. תמה זה ממתת עם עוד א', אבל זה תמה לגמרי. תמה יהיה וגמרנו. זאת אומרת, הוא כאילו יצא מה... מי שנכנס, איבד את הזיק האחרון, איבד את הקשר האחרון, איבד את השייכות, את אותו חוט שערה האחרון, שדרכו עוד אפשר להתקשר באיזה אופן שהוא למציאות האמיתית. מי שאיבד את זה, הוא תמה. הפוך, ממתת פנים טהור, אותם ממתת פנים טהור זה מה שנקרא שייכות לאותו שער 50 שבקדושה. ושם, משם היובל, משם חג השבועות, משם מתן תורה, משם הכל. שם מקור הכל. לא ברור לגמרי מאיזה מקור זה, אבל בכל אופן שגור מאוד בפי העולם. שאם כלל ישראל היה נשאר במצרים, מעבר לזמן, זאת אומרת, אם לא היה אותו חיפזון, אותו... אז הם חלילה היו יורדים לשער האחרון, שככה שגור מאוד בפי כולם, מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד מפורסם, הרבה מאוד זה נמצא בספרים. אף פי שבשום מקום לא כתוב מי הראשון שאמר את זה. בכל אופן זה מאוד מאוד מקובל, מאוד מאוד נמצא, הרבה מאוד נמצא, וזה גם שגור בפי כולם. חלילה. אם חלילה, אם היינו נשארים, אם כלל ישראל היה נשאר עוד זמן מה במצרים, אז היה עבוד, לא היה כבר את מי להוציא. זאת אומרת, יש מצב שמגיעים לאובדן סופי של קשר, שאין מאין, אין חוט שערה אחרון שממנו אפשר להתחיל למשוך, להתחיל להוציא, להתחיל להיאחז. אין בית אחיזה ולו כלשהו, אין כלום, שום דבר אין. כשאין שום בית אחיזה, כשאין שום אפשרות להיאחז אפילו באיזשהו דבר, אז זה אבוד לגמרי. זה אבוד לגמרי. רחמנא ליצלן, כן. יש כאלה, יש כאלה, שנתמעים כל כך, עד שזה, בכל אופן לא בידי אדם, לא בדרכי נס, אז זה לא ניתן לחילוט. אי אפשר לחלץ, זה לא, לא ניתן, אי אפשר להוציא. איפה היא הנקודה הזאת? איפה נמצאת הנקודה הזאת? שהיא אותה נקודה שהיא שורש לכל הממתת שערים בקדושה, ואיפה נמצאת אותה נקודה שהיא ההפקעה מהכל והכניסה רחמנא ליצלן לתוך מצב שמשם אין שום מוצא שהוא, שם זה אבוד לגמרי. איפה היא אותה נקודה ששם זה או כך או כך? אומרת, איפה נמצאת נקודת השורש לממתת פנים תמי ונקודת השורש לממתת פנים טהור? איפה הם השורשים? אנחנו רואים שביציאת מצרים אז אנחנו הוצאנו, כביכול בורא העולם הוציא אותנו, ויוציאנו השם ממצרים. הוא הוציא אותנו מנקודת שפלות, מנקודה נמוכה כזאת, מעומק טומאה כזה, שהוא היה על סף האבדון הגמור. על סף האבדון הגמור. זאת אומרת, אנחנו קראנו פה בשבוע שעבר את לשון הרמב״ם בפרק א' מהלכות עבודת כוכבים, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. כמעט קט, אותו עיקר ששתל אברהם. זאת אומרת, כאן נמצאת הנקודה. מצרים היא המקום של ההפך מכל אמונה. ההפך הגמור של אמונה נמצא במצרים. מצרים זהו המקום של ה, איך נאמר, אנטי אמונה. לי יורי, אני עשיתי, יש מחויר המציאות, אבל זה פרעו, רחמנא ליצלן. הוא תופס, כן, הוא תופס מציאות נעלה, גבוהה, אבל הוא מזהה את עצמו שם. זה השורש הנורא ביותר לכל עבודה זרה. ברור, מובן, מצרים עצמה היא התומעה, היא שער הנון. היא עצמה היא העומק שמשם אי אפשר. מצרים עצמה. ישראל שהיו במצרים, אז כמעט קט נבלעו לגמרי. זאת אומרת, הצליחו לבלוע אותם כמעט עד הסוף, אבל לא עד הסוף לגמרי. זאת אומרת, נחלצנו ברגע האחרון. ככה הם למדים אותנו רבותיהם. נמצא עוד פעם, אנחנו מנסים לברר אותה צורת אדם שהיא האדם המבאה, האדם המתפלל והאדם שהוא כלי לקבל את השפע מלמעלה. אותו אדם נוצר מתוך האפרה באלמה של מצרים. אותו אדם נוצר מתוך מצב הפוך, מתוך מצרים שבה הדבר הזה היה כולו הפוך. זאת אומרת, הדבר הזה לא שהוא לא היה קיים, אלא הוא היה בכיוון הפוך לגמרי. כמו שכל יצירה שנוצרת, כמו שאמרנו, כל יצירה חדשה שנוצרת, נוצרת מתוך מצב של עין גמור. כלל ישראל, אומרת, שום שורש ממה שנוצר בצורת אדם של כלל ישראל לא היה במצרים. דהיינו, מצרים לגמרי מנותקת מהמציאות הזאת שנקראת קשר לשמיים על ידי גשמים ועל ידי תפילה. אין שום קשר. זאת בריאה בפני עצמה. אין שום קשר. זאת מציאות אחרת לגמרי. להבין. אותו אדם מתפלל, אותו אדם שנמצא במציאות הזאת שנקראת, כן, תולדות השמיים והארץ בהיברעם. כמו שכתוב כאן, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אז על זה ההמשך של הפרשה. כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. אלה הם תולדות השמיים והארץ והיברעם. נבראו שמיים וארץ עם קשר ביניהם. האדם הוא זה שבו, אצלו, מתחברים שמיה וארעה, ההדדי, כמו שכתוב בגמרא. הוא מן העליונים ומן התחתונים יחד. הוא נברא משניהם. הוא נברא מן השמיים ומן הארץ. הוא זה שאצלו מתחברים שמיים וארץ ביחד. החיבור הזה הוא תפילה וגשמים. כמו שכתוב בפרשה. כתוב בפסוק. פסוק בתחילת ירמיהו. כה אמר השם. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ועל זה ההמשך, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, כמו שכתוב. זה המשך הפסוק. זאת ההפטרה לפי כמה נוסחאות של פרשת שמות. לפי כמה מנהגים זאת ההפטרה של פרשת שמות. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. כך מסתיים את ההפטרה של פרשת שמות לפי מנהג הספרדים. בכל אופן, אלו דברי ירמיהו. אותה נקודה שהיא נקראת הראשית של כלל ישראל, הראשית של ישראל, אותה נקודת ראשית של כלל ישראל, במה הם נקראו ראשית? קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. מתי קיבלנו את השם ראשית? מתי נעשינו ראשית? זאת אומרת, מתי נעשינו אותה צורת אדם שהיא ראשית? ראשית זה נקרא דבר שנברא מאין, דבר שנברא, נוצר, שקודם לו לא היה שום שורש לדבר הזה. זה נקרא ראשית. את השם ראשית קיבלנו פה, בזה. השם ראשית חל עלינו בחסד נעורייך ובאהבת כלולותייך ובלכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אם יש צד כנגד למצרים, להבין, אם יש משהו, אם יש זה לעומת זה, לעומת מצרים, אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירח, פירוש, יש לי, אצלי, נמצאים, הכל כבר נמצא, זאת אומרת, כל מה שנחוץ, לכל מה שאני צריך עכשיו, וכל מה שאני אצטרך, כל זה נמצא אצלי כבר. זאת אומרת, זה נמצא אצלי, נמצא בשליטתי, יש לי את זה, זה בידי. זאת מציאות אחת. זאת אומרת, זה צד אחד של המציאות. המציאות כנגד זה, זה לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. לא תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירח, כשהנילוס עולה ומשקה את כל מה ש... זאת אומרת, לא מחכים אפילו לגשם. אלא שהתהליך הזה הוא תהליך טבעי, קבוע. כן. אין שום, לא מחכים בשום דבר חדש. גם את הזרעים שיצמחו, גם הם כבר בידי. יש לי אותם כבר עכשיו. אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירח. הזרעים, מה שיצמח אחר כך כבר נמצא אצלי. כך נראית ארץ מצרים. היציאה ממצרים, שהיא ה... שם ראשית שחל על כלל ישראל, היציאה ממצרים הייתה לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. לא רק שמחכים לגשם, אלא אין זרעים וגשם לא יבוא. מדובר במדבר ובארץ לא זרוע, אין לא זרע, לא מים ולא גשם, שום דבר. כך נראה כלל ישראל. פירוש הדברים, להבין, פה נולדה אומה, נוצרה כאן, נולדה כאן אומה, מולדתך ביום הולדת אותך. כאן נולדה אומה, כלל ישראל, זה אנחנו. פה מדובר עלינו. כאן נולד כלל ישראל, שמציאותו כך נראית. כנגד מצרים, שהכל מאורגן, הכל מאורגן, הכל מסודר, לא נותנים אפילו פסיעה אחת למשהו שלא ידוע, לא ברור. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איך אפשר ללכת? לאן נלך? חז"ל אומרים שמעולם לא היה עבד שברח ממצרים. אף פעם לא הייתה מציאות כזאת. מצרים היה מין מקום כזה שכל מי שהיה נמצא בו היה ברור לו שאם הוא יוצא מחוץ למקום הזה אז הוא כאילו מוציא את עצמו מחוץ למציאות. זה כמו מישהו שהולך למדבר, הולך למדבר בלי להתכונן, בלי שום דבר. הפקרות. מה זאת אומרת לברוח, לעזוב את מצרים? מצרים זאת המציאות האמיתית, החזקה, האיתנה, זה המקום. אף פעם, זה מדובר פה על תקופה, תקופה ארוכה מאוד, מאות שנים, אף פעם לא ברח עבד ממצרים. תמיד היה עדיף לו להיות עבד מושפל במצרים, אבל לפחות להחזיק מעמד. לברוח ממצרים זה להתאבד. מתוך התומעה הזאת, מתוך תפיסת המציאות הזאת, מתוך זה נולד כלל ישראל. כלל ישראל נולד מציאות אחרת. כל כולו, זאת מציאות של תפילה והשפעה מלמעלה. הוא נמצא בתוך מערכת מציאות אחרת. זאת מציאות שונה. ההבדל שבין, להבדיל אלפי הבדלות, ההבדל שבין האמונה האמיתית שנולדה ביציאת מצרים, נוסדה בעולם על ידי אברהם, כמו שמפורש. אבל במצרים, כשכלל ישראל היה במצרים, אז מה שאברהם חידש, אז כמעט קט זה היה נעקה. זאת אומרת, נשאר חוט השערה. אותו הבדל דק שבין מנתת שערי תומעה לבין השער האחרון, שהדבר הזה ישחט חלילה, יקרה לגמרי, החוט, אותו חוט שערה האחרון. גם הוא יקרה, גם הוא ינתק, וגם זה לא יהיה קיים. חלילה וחלילה, רחמנא ליצלן. כמעט קט. היה אותו עיקר ששתל אברהם, נעקר מן העולם. והיציאה הזאת במצרים, שוב, נקודת ההבדל להבדיל, כן, בין אלו שני הקצוות, מצרים זאת מציאות של ההפך הגמור מאמונה. ההפך הגמור מאמונה. כל המציאות נמצאת לי, נמצאת פה. ועד כדי כך שהמציאות הקיימת, הנמצאת, המצויה פה, דהיינו. כמו שאמרנו, להבין, כן, כמו שאמרנו. האדם מזהה את עצמו עם המציאות האמיתית. תופס את עצמו, רחמנא ליצלן, כמחויב המציאות. זאת נקודת ההפך, זהו הקצה שכנגד לכל אמונה שהיא. האמונה כמו שהיא, היא, שהמציאות היא, הוא יתברך. ואנחנו נמצאים ברצונו. ממילא אנחנו מוסרים את עצמנו אליו לגמרי. אנחנו שלו, אנחנו זאת המציאות. אנחנו הרי בין כך חיים ברצונו. אז מה ההבדל אם אנחנו... מה ההבדל אם אנחנו נאגור משהו, שכן יהיה לנו, שלא יהיה לנו? אחריו, זה מה שכתוב בפסוק. זה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. זהו ההפך הגמור ממצרים. ההפך הגמור. תבין היטב, אותה נקודה ששתל אברהם, תמיד, גם מה שכמעט מפורש בדברי חז"ל עצמה, למעשה כתוב ככה בחזר. כל הממתת שערים, כל הממתת שערי בינה שנבראו בעולם, כל הממתת שערים כולם הם שערי בינה, יש שם איזו תפיסה כלשהי. השער החמישים זה שער ששם האדם לגמרי מבטל את דעתו. השער החמישים זאת האמונה העליונה, זאת האמונה האמיתית. האמונה של סמיכות הדעת המלאה על דעת שהיא מעבר לדעתנו, הסתמכות מלאה על מציאות שהיא המציאות האמיתית ואנחנו בה נמצאים. זהו השער ההוא, זהו השער שמשם כל שערי הבינה נובעים. כל מי שכך מבין, כך תופס, אז כל שערי הבינה פתוחים בפניו. כל מי שבאותו שער 50 תופס את נקודת ההפך, דהיינו את התפיסה של מצרים, אז כל הממתת שערים שלו הם ממתת פנים תמי. בנקודה הזאת הכל תלוי. כאן הכל תלוי, כאן זה תלוי וכאן זה מובחן. או שאנחנו מזהים, רחמנא ליצלן, כן, את המציאות, מחויב המציאות זה אנחנו, דהיינו פשוט אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, לא חייב שום דבר לאף אחד, הוא המציאות האמיתית. התפיסה הזאת שהיא מגיעה עד הסוף היא השער האחרון של טומאה. ומי שחי כך, מי שנכנס לזה לגמרי, אז הוא מופקע מכל קשר, מכל שייכות. אין שום אפשרות שהוא יחזור בכלל. ממצב סופי כזה אי אפשר להיחלץ. זאת אומרת, כשהתפיסה הזאת היא באמת, זהו השער הנון של טומאה. משם, רחמנא ליצלן, אין מוצא. משם אי אפשר להיחלץ. כלל ישראל, שהוא יצא מאותו שער נון עד להגיע למעמד הר סיני כעבור 50 יום, והשיגו לשמוע מפי הבורא יתברך את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כאן נפתחה המציאות כולה, כאן נפתחו כל הרקיעים, כאן כל העולם כולו נפתח ונתפסה המציאות האמיתית כמו שהיא. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שורשו של העולם הוא בחסד. כמו שכתוב בפסוק, כידוע, עולם חסד ייבנה. השורש, שורש הכל, האב הראשון של כל העולם כולו זה חסד. היצירה של העולם, של יציאת מצרים, נקראת חסד נעוריי. חסד נעוריי. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אלו שתי המציאויות. זאת יציאת מצרים, זאת טומאת מצרים, וזאת יציאת מצרים. יציאת מצרים זה עניינה. חסד נעורייך. זאת יצירה חדשה. היום, במצב שלנו היום, שאנחנו מחכים גם, אנחנו מחכים שוב, עוד פעם לקיימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אנחנו שוב מחכים, המצב הזה, אל המצב הזה פנינו, אליו אנחנו שואפים. זה המצב, לזה אנחנו רוצים להגיע. שוב, כאן נמצאת נקודת הגאולה, כאן נמצא הסוד. אותה נקודת אמונה, אותה תפיסת מציאות אמיתית פותחת את הכל. היא פותחת את הכל. זאת יציאת מצרים, באמת. כאן נמצאת ההולדת של צורת אדם שנגאל. צורת אדם של גאולה. צורת אדם שהוא כלל ישראל יוצא, שיצא ממצרים. זאת השירה חדשה ששיבחו גאולים. אנחנו מצווים בכל יום, פעמיים, לסמוך גאולה לתפילה. ככה דין, צריך לסמוך. איזהו בן עולם הבא, כתוב בגמרא, זה הסומך גאולה לתפילה. או במיוחד יותר, סומך גאולה של ערבית לתפילה. לסמוך גאולה לתפילה. לסמוך גאולה לתפילה הפירוש, לתפוס נכון את יציאת מצרים. זה נקרא להיות סומך גאולה לתפילה. יציאת מצרים, מה שיצא ממצרים, יצא מתפלל. מי שמברך גאל ישראל ואחרי זה עומד להתפלל, הוא מצרף את עצמו ליציאת מצרים. זה נקרא סומך גאולה לתפילה. הוא בן עולם הבא. הוא זוכה בכל המציאות האמיתית. על ראש חודש שבט כתוב במשנה שלבית שמאי זה ראש השנה לאילנות, לדברי בית הלל בחמישה עשר בו. ואתה לא תמיד לצערנו זה מתקיים, אבל הטעם כמו שכתוב בגמרא, משום שכבר יצאו רוב גשמי שנה, אנחנו מאוד מקווים שהפעם זה לא כך, שכבר יצאו רוב גשמי שנה. כך כתוב, כיוון שיצאו רוב גשמי שנה וכל מה שצריך להיווצר מכוח הגשם, אז כעת מתחיל לפרוח, מתחיל כעת לצאת לפה. את כל ההשפעה כולה נקלטה כבר, וכעת אז מתחילה החיות החדשה מכוח אותם גשמי שנה. אותה חיות חדשה שהיא בסופו של דבר, כן, היא בסופו של דבר. בסופו של דבר זה יוצא באביב, יוצא ביציאת מצרים. שורש כל זה נמצא לדעת בית שמאי באחד בשבט, לדעת בית הלל בחמישה עשר בו, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. השורש הפנימי העמוק יותר של הדבר נמצא כבר באחד בשבט. השיא של הפירות של ההשפעה מלמעלה, הפרי הגדול ביותר של ההשפעה מלמעלה, ההשפעה מלמעלה שנקלטה על ידי צורת אדם שהוא הכלי לקבל את ההשפעה מלמעלה ולעשות על ידי זה פירות, השיא של זה זה ספר דברים. זה משה רבינו שקיבל את כל התורה כולה, וקיבל עד כדי כך שהוא קיבל את האפשרות ליצור לבד תורה. ליצור לבד תורה שבכתב. ליצור לבד תורה שהיא אחד מחמישה חומשי תורה. זאת צורת אדם שכל עניינה הוא, כל עניינה זה להיות כלי לקבל את השפע מלמעלה, וכל כל עצמו הוא עומד ורק את זה הוא מבקש. זהו האדם המתפלל והאדם שמקבל את הגשם ועושה איתו פירות. אנחנו שוב, לצערנו, עם יציאת מצרים ועם כל התורה שמצויה בידינו, אנחנו שוב, לפי הנראה לעין, אנחנו שוב נמצאים במצב של כמעט קט, היה העיקר ששתל אברהם, נעקר מן העולם. מדובר על אותו עיקר ששתל אברהם באמת. מי זה היום מוצא את עצמו מוכן? מי מוצא את עצמו היום מוכן ומזומן ללכת אחריו במדבר בארץ לא זרוע? הלוואי ונלך אחריו בארץ כן זרוע. כלל ישראל כך נולד ועל זה הוא חי, כך הוא, זאת מציאותו בעולם. אין לנו מציאות אחרת, אין לנו מציאות אחרת. לא כיוצאי מצרים, לא כמי ש... לא כאותם ש... שעדיין שייכים לאותו חסד נעורים, לאותה אהבת כלולות, לאותו לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אם חלילה נאבד את השייכות לדרגות האלה, אז חלילה, חלילה וחלילה, אין לנו קיום. פה אנחנו קיימים, על זה אנחנו עומדים. זאת מציאותנו. הפרשות האלה תמיד יוצאות יחד. כך סדר הדברים, כך מנהגם של ישראל, וכך נקבע לוח השנה שלנו. שתמיד, ראש חודש שבט הוא תמיד בפרשת בו. זה תמיד מצטרף ליציאת מצרים. תמיד זה מצטרף ליציאת מצרים. שוב, לזכור, להבין היטב, להבין היטב, אנחנו מקבלי התורה, אנחנו יוצאי מצרים ומקבלי התורה. זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. אילו אנחנו, אנחנו דורשיו ואנחנו מבקשי פניו, וזה לעולם. אילו אנחנו, זאת מציאותנו. השם יעזור לנו, כמה שנהיה יותר שייכים לזה, נזכה במהרה לקיימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות.